כאן רשת בית. קרן נויבך. כאן רשת
בית. סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
שלום לכם. היום הוא היום ה-186 למלחמה על הבית. 186 ימים בהם 133 חטופות וחטופים נמצאים עדיין בשבי ארגוני הטרור בעזה. בחושך של המנהרות, בקור, בלי תרופות, בלי מזון ראוי, בלי אוויר. נתונים להתעללות נפשית ופיזית ופגיעות מיניות. הערכה היא שמתוך 133 החטופים יש לפחות 36 חללים שהגופה שלהם מוחזקת בעזה. והספירה נמשכת. והסוף איננו קרב. אנחנו איתכם עד השעה 12. סדר יום עם כל העדכונים החדשותיים, ולצידם, כמו בכל יום, שיחות עם האנשים עצמם. יהיו איתנו בין השאר הבוקר, ברעיון משותף, הגר ברודץ', שחזרה מן השבי, אחרי 51 ימים, עם שלושת ילדיה, ובעלה אביחי, שנאבק כל הימים האלה, על ההחזרה של משפחתו. איפה הם היום? הדס שמל תספר כאן על אחותה האהובה, שרון הירש אוזן, שנרצחה במסיבה ברעים, ונבדוק מה שלומם של אירנה, מפונה מקריית שמונה, כבר חצי שנה, ועידו, חבר כיתת הכוננות של מושב מרגליות, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. העורכת היא רבית לוי דמסקי, בהפקה דנית שוקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. שלום לכתב התחום המדיני שלנו, סולימן מסועדה.
שלום קרן, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוא תעשה לנו סדר בין הכותרות שיוצאות ב-12 השעות האחרונות, לפני כן ב-24 שעות האחרונות, איפה אנחנו עומדים ביחס להצעות שנמצאות על סדר היום למתווה החזרת החטופים ועמדת חמאס?
הייתי מתחיל דווקא כן, בעמדת חמאס, הדבר האחרון והכי מעניין, מכיוון שחמאס בשעה 5:30 לפנות בוקר, באופן לא אופייני אני חייב להגיד, משגר הודעה קצרה בחשבון הטלגרם שלו בערבית, וכותב בין היתר, אנחנו בוחנים את ההצעה האחרונה שהוגשה, העמדה הישראלית עדיין עקשנית ולא עונה על אף דרישה של עמנו, ושימי לב למה שנכתב כרגע קרן, עם זאת, הנהגת חמאס בוחנת את ההצעה המוגשת בכל האחריות הלאומית, ותודיע למתווכות את תשובתה כשתסיים. עכשיו, זה לכאורה עוד הודעה לקונית של חמאס שהם אומרים שהם לא עונים על הדרישות שלנו, אנחנו לא רוצים להתקדם, אבל זה לא המצב. כי כאן, אולי בפעם הראשונה, חמאס אומרים בהודעה רשמית, לא דובר כזה או אחר, לא בן אדם שלא שמענו עליו לפני השבעה באוקטובר, ופתאום הוא מתראיין לאיזה ערוץ ערבי, ואומר אנחנו לא מעוניינים בעסקה הזאת, אלא הודעה רשמית של הארגון, שאומרים אנחנו בוחנים את ההצעה הזאת. עכשיו, עד כמה הם באמת רציניים ועד כמה הם רוצים להתקדם, לדעתי את זה נדע היום. אבל היום יש ישיבת קבינט מורחב, היא לא אמורה להיות ישיבה דרמטית, אלא יותר עדכון לשרים של ראש המוסד, של ראש השבק ושל האלוף במילואים ניצן אלון, שיעדכנו את השרים על מה שהיה בשיחות בקהיר. והשיחות בקהיר כן נרשמה בהן התקדמות קרן מהבחינה הזו, שהוצאה עוד הצעה, שהונחה עוד הצעה על השולחן, לא הצעה מרחיקת לכת ולא משנה ולא שונה בתכלית ממה שהיה מוקדם יותר, אלא הצעה שיש בה יותר, הייתי אומר, התגמשות מהצד הישראלי על החזרת התושבים לצפון רצועת עזה, עוד התגמשות בעניין המספרים ואיך ייכנסו ולאיזה אזורים וכולי, וכמובן הדברים האלה אי אפשר להיכנס לפרטי הפרטים. עכשיו, ברשותך קרן, לפני כשנדבר על הקבינט, אני רוצה להקריא לך קטע מתוך מכתב שמשגרות משפחות חטופים לחברי קבינט המלחמה, חברי קבינט המלחמה מינוס ראש הממשלה והשר דרמר, ופרסמנו אותו לפני זמן קצר. המשפחות אומרות בין היתר, לצערנו השרים בן גביר וסמוטריץ' שכחו מה זה להיות יהודים ומהו ערך פדיון השבויים ומהו המוסר היהודי. אסור לאפשר למי שמייצג מיעוט קיצוני להקריב 133 חטופים כחלק מהשיח, משיח מהזיה משיחית על חזרה לגוש קטיף. ואז הם קוראים לגלנט, לבני גנץ, לגדי אייזנקוט ולדרי למנוע מנתניהו לטרפד עסקה. זה מכתב עם תוכן מאוד חריף, קרן, ומשפחות, חלק ממשפחות חטופים משגרות אותו לפני ישיבת הקבינט וגם קבינט המלחמה. אמרתי שהישיבה הזאת לא דרמטית, כי באמת לא יהיה שם אישור של עסקה, כי עדיין אין תשובת חמאס. מתי נדע שבאמת יש התקדמות דרמטית? ברגע שתהיה תשובה מחמאס, ותקבע ישיבת ממשלה מיוחדת לאישור העסקה, אז באמת נדע שאנחנו לקראת הסכם ואפשר להתקדם.
שאלה אחת בנוגע לדברים ששמענו מהצד החמאסי, כדי להבין, גם כשכל דבר אנחנו לוקחים כמובן בערבון מוגבל, ואנחנו לא יודעים אם זה אמת או לא. כשחמאס אומר, אין לנו 40 חטופים חיים בקטגוריה הנוכחית, למה הוא מתכוון?
הוא מתכוון לזה שאין לו, שיש, זה מה שאני יכול לפרשן, כן? שיש להם פחות מ-40 חטופים חיים שסוכם לשחרר אותם בפסגות הקודמות, בפסגת פריז ו-2. עכשיו,
שאיזה קטגוריות אלה?
הוא מתכוון לנשים, לחיילות ולגברים מבוגרים ולפצועים במצב קשה. עכשיו תראי, אני לא רוצה להגיד שאסור להאמין להם, בהקשרים האלה, אתה יודע, עד שלא רואים, באמת לא יודעים, אבל אני רוצה להזכיר שזו בדיוק האמירה, אבל ממש אחד על אחד, מה שחמאס אמר בעסקה הקודמת. יותר מזה, אני רוצה להזכיר לך קרן, שמהלך העסקה הקודמת, תוך כדי שחרור החטופים, אני לא זוכר בדיוק באיזה פעימה, חמאס אמר, אין לנו מספר מצומצם של חטופים, וישראל אמרה, לא, יש לכם, והפלא ופלא, יום למחרת, אותם חטופים שחמאס אמר שאין לנו אותם, הם כן השתחררו. זה טקטיקת מסע ומתן, אני כמובן לא פוסל שבאמת יש חטופים שאנחנו לא יודעים עליהם, שאולי ישראל חושבת שהם בחיים, והם באמת לא בחיים, אבל כך או כך יש אמירה ישראלית. אם באמת החטופים האלה לא בחיים ואתם לא יכולים לשחרר אותם, אז א', אנחנו רוצים מוכחות, 2, אתם צריכים להכניס במקומם, כדי להגיע למספר 40, אנשים מקטגוריות אחרות, או חיילים, או גברים שאינם מבוגרים או פצועים, ולכן גם ישראל ערוכה לתרחיש הזה, אבל צריך לזכור, זה בדיוק הטקסטים שחמאס השתמשו בהם בעסקה הקודמת.
תגיד לי, סולימן, על איזה פרקי זמן אנחנו מדברים עכשיו?
מבחינת
הגעה להסכמה, לאי הסכמה.
תראי, מצרים והמתפחות מדברות על תחילת חג אל-פיטר. הוא מתחיל מחר.
מחר.
ובאופן ודאי. כן, זה כבר נקבע, סעודיה קבע את זה, זה יתחיל מחר. האם זה באמת יקרה ביום הראשון של החג? אני לא בטוח. אני רוצה להזכיר לך שהיינו בסרט הזה של עסקה והפסקת אש עם תחילת חודש רמדאן. חודש רמדאן הסתיים. ולא הייתה שום עסקה, אבל הפעם ארצות הברית באמת מפעילה מחבש לחץ שהיא לא הפעילה אותו אף פעם על כל הצדדים, אגב, לא רק על קטר ומצרים וחמאס, אלא גם על ישראל כדי להגיע לעסקה, ובאמת אפשר לראות שינוי בטון בהקשר הזה בימים האחרונים.
סולימן, תודה רבה.
תודה.
האורחים הבאים שלנו הם באמת זוג. עם סיפור בלתי נתפס, וזה שם שאתם מכירים אותו. הגר ברודץ' ושלושת ילדיה, אופרי, יובל ואוריה, נחטפו מקיבוץ כפר עזה בשבעה באוקטובר. הם שוחררו אחרי 51 יום בשבי, והתאחדו עם האבא והבעל, אביחי, שכל הימים האלה נאבק לשובם, מאותו רגע שהוא שם את הכיסא של כתר פלסטיק מול הקירייה בתל אביב, וכתב על דף A4, אשתי חטופה בעזה, הוא והכלב. כאמור, אגר והילדים חזרו אחרי 51 ימים בשבי. אנחנו כבר 186 ימים אחרי השבעה באוקטובר. אני רוצה להגיד שלום עכשיו לאגר ואביחי ברודץ'. שלום.
בוקר טוב.
תודה שאתם איתנו הבוקר.
תודה לך.
אני חושבת שנתחיל במשהו הכי בסיסי שכל אחד היה רוצה לדעת. מה שלומך? מה שלומכם? את, הילדים, אגר?
אני תמיד אומר שהכל בסדר.
באופן כללי, הדברים יחסית בסדר, יש ימים טובים יותר, יש ימים פחות טובים. יש עליות ומורדות. אנחנו מנסים להתחזק כל הזמן. כל הזמן בצל האובדן של כל היקרים שלנו, ובצל המחשבות על החטופים שנשארו מאחור. לאט לאט.
עד כמה שניתן להסביר את זה למי שלא היה שם? ואני תמיד אומרת לעצמי, אנחנו לא באמת יכולים להבין. מה זה אומר לחזור משם?
וואו, זה מנעד רחב של דברים. זה התחיל מהתרגשות גדולה. להגיעה בכלל שאביחי בחיים. והתרגשות שתחזור הביתה, יותר נכון לארץ, לא הביתה, כי אין לנו בית. ואחרי זה המפגש עם הידיעה של כל החברים והיקרים והקהילה שאיבדנו. זה משהו שמאוד קשה לתאר.
כי זה בעצם משהו שקורה כל יום מחדש.
כן, כן, כל יום מחדש זו התמודדות. זה כל יום מחדש, האבל לא נגמר, בעצם על 64 חברים שלנו שאיננו איתנו. המחשבות הבלתי פוסקות על החברים שלנו שנשארו בעזה, חלקם גם היו כלואים יחד איתנו שם בעזה. חלקם שכנים קרובים שלנו, ממש דלת מול דלת. זה קשה מאוד.
אני רוצה אולי שנבין בעזרתך, אולי קצת נבין, כי הימים עוברים ועובר עוד יום ועוד יום, וזה לא קורה, הם לא חוזרים. וסיפרת כאן בעבר, גם אצלנו ברשת בית, על החטיפה עצמה ועל השבי ועל הערבה ועל ההתעללות, אבל אני בתחושה שלפעמים אנשים שוכחים מהר מדי. מה עובר על מי שנמצא שם עכשיו אחרי 135 ימים?
קרן, גם אני, שהייתי שם 51 יום בתופת, בגיהנום, אני לא יכולה לתאר לעצמי מה הם עוברים עכשיו. אפילו אני, שהייתי שם, אחרי שהם שם כבר 186 ימים, אני לא יכולה לתאר לעצמי. אני לא רוצה לתאר לעצמי גם.
כי זה בלתי נסבל.
בלתי נסבל, בלתי נסבל.
מה את והילדים עברתם שם?
הילדים ואני לא עברנו התעללות פיזית. לפחות לא במגע, אבל התעללות פיזית של ערבה. טרור פסיכולוגי, שסיפרו לנו שכפר עזה נמחקה מעל הקרקע. היינו נעולים בחדר במשך 51 יום.
אותו החדר?
לא אותו החדר, עברנו בכמה מקומות.
אבל
עברנו
בכל
שם
פעם...
תלאות, עברנו קריסה של בית שקרס עלינו מעדף חיל האוויר. עברנו שם תלאות רבות, אני וארבעת הילדים. גם אביגיל הייתה איתנו, אני מזכירה, לא רק הילדים שלי היו שם.
נכון. ואת אומרת, זה להיות נעול בחדר. זה יכול להיות חדר אחר, ואתם מועברים ממקום למקום, אבל זה להיות נעול בחדר כל הזמן.
נכון.
ולהיות מנותק לחלוטין מהעולם, ולא לדעת.
האמת שהחוסר ודאות בנוגע ליקרים שלנו, בנוגע לאביחי, בנוגע לכל המשפחה שלנו, זה הדבר שאולי המייסר ביותר. ואולי באמת זאת ההזדמנות שלי עכשיו להגיד, למקרה שאחד מהחטופים שלנו שומע רדיו בעזה, או שחטוף אחר שנמצא איתם שומע את הרדיו, אני רוצה למסור לאמילי, לזיו, לגלי, לקיט ולדורון, שידעו שכל כל המשפחה שלהם שרדה את התופת, ושהם נלחמים עליהם יום-יום, ושלא יאבדו תקווה. אני יודעת שאם הייתי שומעת את המילים האלה איכשהו בעזה, החיים שלי שם אולי היו נראים אחרת.
הצ'אנס הזה היה כל כך דק שאולי הם בכל זאת ישמעו, אנחנו כל הזמן מתפללים אליו בשאלות שאנחנו מדברים כאן עם בני משפחות של חטופים, ובטח עכשיו גם איתכם. אביחי, 51 יום, אגר שם, הילדים שם, אביגיל איתם, אתה יודע שאביגיל איתם, כי הם לא בבית, כשאתה חוזר באותו יום.
לא חזרתי, אני חזרתי לבית חולים.
נכון, נכון.
כן, אני לא ידעתי שום דבר ביום הראשון, אני הייתי בטוח שהמשפחה נרצחה. ורק למחרת נודע לי, אני פוניתי לבית חולים, שכבתי שם בידיעה שנרצחה לי המשפחה. למחרת הגיע מידע שכן ראה אותם, מובלים לתוך הרכב שלנו, מסתבר בסוף ולכיוון עזה, שהם נראו בחיים. אחרי שבוע בערך שקיבלתי את הכלב שלי בחזרה, שגם הוא ניצל בדרך נס, ראיתי שהממשלה לא כל כך אכפת לה, שצריך לעשות משהו. אז הלכתי והתיישבתי שם בקריה, והתחלנו מאבק עיקש להחזיר את המשפחות שלנו. לצערי, המאבק הצליח בחלקו, ו... נראה שלממשלה שוב פעם לא כל כך אכפת.
זה מה שאתה חושב? שלממשלה לא אכפת?
לא, זה לא עניין של מחשבה, אני בטוח. זה לא, זה לא
אתה בטוח חושב. שלממשלה לא אכפת?
אני שספק, מדינת ישראל וצהל, וכל מה שיש לנו פה אחרי חצי שנה של מלחמה עם ארגון כמו החמאס, שלאורך שנים המדינה טענה שהוא מורתע ושהוא קטן ושהוא לא יכול ולא מסוגל, שנים המדינה סיפרה לנו את זה. חצי שנה של מלחמה, המלחמה הארוכה בתולדותיה של מדינת ישראל, חוץ ממלחמת העצמאות, ולא הצלחנו לשחרר את האנשים שלנו. אין לי שום ספק שהממשלה לא רוצה לשחרר אותם.
למה שהיא לא תרצה לשחרר אותם?
למה? אני לא יודע.
אני בתפקידת ששואלת שאלות התם.
לא יודע, אני... זה אין לי תשובה, אני מדבר על עובדות.
כן.
זה, צריך לשנות את המחשבה הזאת.
אגר, דיברת על זה שאם היית שומעת בשבי, שהמשפחה שלך בחיים כל תקופת השבי הייתה נראית אחרת לגמרי. פחדת שישאירו אתכם שם? שלא יתאמצו לשחרר אתכם?
כן, מאוד. במשך, תחשבי שבמשך 51 יום היינו שם בשבי. החזיקו אותי ועוד 4 ילדים, כשאחת מהן היא אפילו לא הילדה שלי, ילדה שממשלת ישראל ידעה שהיא ככל הנראה ראתה את המוות של ההורים שלה במו עיניה, וכך הגיעה אליי, והחליטה להשאיר את 4 הילדים האלה בעזה, תחת הפצצות בלתי פוסקות, במשך 51 יום. הייאוש הוא בלתי פוסק, כי אני גדלתי על הערך שחיי אדם בישראל הוא הערך העליון, בטח חיים של ילדים. וזה פתאום התנפץ בפנים. פתאום הם כבר לא כאלה חשובים. אז כן, היה פחד תמידי, או שאני אפצע או שהם יפצעו, שאיכשהו נופרד על ידי החמאס או על ידי ההפגזות, שאולי בכלל יחזירו אותנו ואיכשהו נטמע שם באוכלוסייה, או כל מיני סרטים שעוברים בראש במשך 51 לילות ו-51 ימים.
זה... אני לא יכולה אפילו לדמיין. אף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין את זה. אני רוצה לדבר איתכם על הסוף הטוב בינתיים, כן? קחו אותי לחזרה הביתה. אגר, נתחיל איתך. איך זה קורה? מה אומרים? מתי את יודעת?
אני התבשרתי על זה שאנחנו אמורים לחזור הביתה ביום שחתמו על העסקה. אני לא זוכרת מתי זה בדיוק היה, זה בטח היה ביום שלישי או רביעי, זה לא אותו שבוע, שהתחילו עם הפעימות. אמרו לנו שנחזור בין יום שישי לבין יום שני, שהם לא יודעים מתי. הטלתי בזה הרבה ספק. הבנתי שבאמת יש הפסקת אש, באמת כשרק הפסיקה אש ביום שישי בשעה 7 בבוקר. אז הבנתי שהם לא סתם אומרים לי. זה לווה בהרבה חששות מהדרך הביתה, ובמיוחד מהחשש הגדול ביותר שנגיע הביתה, והחלק הגרוע ביותר יהיה לפנינו של הידיעה על האובדן הגדול ביותר. זה שאביחי נשאר בחיים ונלחם עלינו וחזרתנו הביתה, גיליתי ביום שחזרנו הביתה, עוד כשהייתי בעזה. חן גולדשטיין, שכנתי וחברתי, שהתברר לי באותו יום שגם היא נחטפה עם שלושת ילדיה, אחרי שבעלה נדב וביתה הבכורה ים נרצחו. רק אז גיליתי שגם הם נחטפו, והיא סיפרה לי בהתרגשות שהיא שמעה ברדיו שאביחי בחיים ונלחם עלינו.
כלומר, היא שמעה ברדיו כשהיא הייתה בשבי.
כן, כן, היא שמעה.
במקרה, בגלל... וואו.
כן, כן,
בגלל זה חשוב לי. ואתם הייתם מופרדות כמובן כל התקופה כן, הזאת, ונפגשתם כן, רק...
כן. רק ביום של השחרור, כן, כן.
אז היא ידעה, והיא זאת שסיפרה לך שאביחי בחיים.
היא זאת, כן, סיפרה לי בהתרגשות שאביחי בחיים, ושהוא מחכה לנו ושנלחם עלינו. בגלל זה גם היה חשוב לי להזכיר מקודם את החטופים שלנו של כפר עזה.
את עוד תזכירי את זה עוד פעם בסוף, אני לא אשכח להזכיר את זה שוב כמה פעמים שצריך.
אז המסע חזרה הביתה היה מסע ארוך, מתיש, מרגש, מדי פעם גם חשבנו שאולי באותו יום חיינו הסתיימו אחרי 51 יום.
מה, זה היה פחד למות? מלינץ'?
כן, כן, כן. חלק מהמעבר לצלב האדום, זה חלק שמגיעים לאיזושהי כיכר בעזה. כשהייתה הפסקת אש, אז כל ההמון היה ברחוב. זה היה נראה כאילו באותם רגעים, כשהגענו לכיכר והצלב האדום עדיין לא היה שם, שעומדים להוריד אותנו מהרכבים, ולטבוח בנו שם. לא לינץ', אבל לטבוח. שהחמאס נקמית וחובה. ככה זה היה נראה. בשמחתנו, זה לא הייתה הכוונתם. הכוונות זדון אחרות. והצלב האדום מגיע תוך כמה דקות, ואז יכולנו להרגיש יותר בטוחים. אבל היו רגעים, זה היה מסע ארוך. אני זוכרת שכבר אמרתי לילדים ביום שישי, ב-24 לחודש, באותו יום גם העבירו אותנו למקום אחר לקראת השחרור, שאנחנו אמורים לחזור הביתה, אבל שהמסע יהיה מאוד מאוד ארוך, ואנחנו נעבור הרבה דברים בדרך, אבל שאני שם ושאני איתם, ושאנחנו נגיע הביתה.
אביחי, קח אותי לרגע שאתה רואה אותם.
אז את יודעת, אני באים לספר שהיו לי שלושה ניסים בכל הדבר הזה. הנס הראשון זה שאני נשארתי בחיים, אני נפצעתי, הצלחתי לשרוד את התופת הזאת. נלחמתי עם חבריי בכיתת הכוננות, שמתוך 14 שבעה נהרגו ושלושה נפצעו, ואני בין הפצועים ששרד. זה הנס הראשון שלי שאני שרדתי. הנס השני זה שהמשפחה שלי לא נרצחה. אני כשהגעתי לבית החולים, וגם כשהטיסו אותי, החיילים שפינו אותי, שאלו אותי אם אני רוצה להתקשר הביתה, אמרתי להם, אין לי למי להתקשר, כל המשפחה שלי נרצחה. כך גם היה בבית החולים. ולמחרת, ביום ראשון אחר הצהריים, גיליתי שהמשפחה שלי כנראה, ככל הנראה, בחיים. אז זה הנס השני שלי. והנס השלישי זה שהם חזרו, שהם באמת חזרו אחרי 51 יום. וזה הרגיש כמו נס. אני לא יודע אם חווית פעם נס או... המאזינים חוו ניסים, אבל זה הרגיש כמו נס, ולא נס אחד. זה היה ארבעה ניסים בבת אחת, לראות את הבת שלי, הראשונה שיצאה, את אופרי. ורצה אליי, היא חצי, ירדה חצי. הם הרעיבו אותם שם, הנבלות האלה, הרעיבו אותם. חצי ילדה רצה אליי, אבל בחיוך של פי מיליון. ואחר כך הילדים, ואחר כך הגר, הגר כבר לא חיכה, היא הייתה כל כך נרגשת, אפילו להרים עליי טלפון, היא לא הצליחה עוד לפני שהם עלו למסוק. הם עלו במסוק מחצרים. היא לא הצליחה, רצו שהיא תתקשר, והיא לא הצליחה לעזור את הכוחות להתקשר, וגם כשהיא באה, היא הייתה במצב מרוגש מאוד. אבל הילדים פשוט חיכו והתחבקנו כולם, וזה היה... אני לא מאחל לאף אחד לחוות את העושר הגדול הזה, הבלתי נתפס שחוויתי, הנס האדיר, לא מאחל לאף אחד, אבל זה היה משהו מדהים שלא ניתן לתאר אותו בכלל. בבית חולים שניידר הגענו, הצוות הכי טוב בארץ שהגיע לטפל בנו, ממש בחרו אותם בפינצטה, את הרופאים הכי טובים, ואת האחיות הכי טובות, וכל הצוות שמסביב, והם חיבקו אותנו במשך כמה ימים שהיינו פה. פשוט מדהים, עושר מטורף, ומגיעים עוד חטופים ועוד חטופים, והם לידינו, וזה משהו בלתי נתפס ברמה היסטורית של משהו נס שקורה יום אחרי יום, אנשים מגיעים, אנשים שלפני רגע לא ידעו מה מצבם, וחשבו שהם שחוטים, ואני חשבתי שהמשפחה היא שחוטה, והם חיים, והתחבקנו, ומדהים, ועם ישראל הגיע לשם, וחיבק אותנו, וזה לנו מתנות, ומשהו בלתי נתפס. עם ישראל... בגדלותו הרבה שבא ועזר לכל אורך הדרך, ועדיין ממשיך לעשות את זה. זה משהו אדיר. אני רוצה להגיד לך שגם היינו בעולם ונסענו, ועשינו הסברה בקהילות יהודיות בעולם. והאהבה של היהודים, העם הזה, אחד לשני, היא משהו בלתי נתפס. זה מעבר לנס, זה כבר משהו נצחי. ואנחנו חייבים לשמר אותו. חייבים לשמר אותו. קדושת החיים בעם היהודי, דבר ראשון, וחייבים לשמר את זה. אנחנו חייבים לעשות הכל למען האנשים ששם החטופים, שהניסים האלה יקרו ויקרו, וצריך להמשיך להתפלל. אני התפללתי עם גדולי הרבנים בארץ. צריך להמשיך להתפלל ולעשות הכל, וכל הוויתורים שאפשר לעשות, כל מנהיגים במדינה הזאת, חברי הממשלה, צריכים לעשות הרבה ויתורים בשביל להציל יהודים, להציל אותם. יש לנו גם נספחים שם. שהם לא יהודים, גויים שנמצאים שם שצריך להציל אותם, בני העם הזה.
אני רוצה לצרף לשיחה, הזכרתם את שניידר, ששם בעצם הייתם מספר ימים, זה המקום שבו נקלטתם, סליחה על הביטוי, אבל בעצם הייתה התחנה הראשונה בארץ, ואני רוצה להגיד שלום לפרופסור גילת ליבני. מנהלת מחלקת ילדים א' בשניידר, ומי שניהלה את מחלקת השווים שם. שלום.
בוקר טוב.
אתם מכירים, נכון?
כן, אנחנו מכירים, כן.
חשבת אי פעם שתעשי כזה דבר? שתנהלי את מחלקת השווים, כולל ילדים שחוזרים משבי חמאס מורעבים?
לא חשבתי שמדינת ישראל תגיע למקום... הנמוך שהגענו אליו, ולא חשבתי שאי פעם זה יעלה על הדעת שזה מה שיקרה. מעט, קצת זמן אחרי תחילת המלחמה, כשבועיים אחרי תחילת המלחמה, פנתה אליי מנהלת בית חולים וסגן מנהל בית החולים, קראו לי לרדת למטה, תמיד ככה אומרים לך לרדת בהפתעה ביום עבודה למטה, אתה שואל את עצמך, כולנו קצת ככה, אולי עשיתי משהו לא טוב, ואז אני יורדת למטה, והם אומרים לי... טוב, אנחנו מחכים שיחזרו הילדים החטופים, ואנחנו מבקשים שאת תנהלי את המחלקה. עכשיו שאני מספרת את זה, כל כך הרבה זמן אחרי, עדיין יש לי צמרמורת, וזה מה שהרגשתי באותו רגע. ואני חושבת שמאותו רגע, כל המהות, ההתמודדות, עם כל מה שקורה מסביב כל הזמן, כי הדברים לא נעצרים, השתנה לגמרי. כל טלפון שהיה באמצע היום, חשבתי שאולי מודיעים לי שהם חוזרים. כל רגע שהתרחקתי מהבית, הודעתי למנהלת בית החולים או לסגן שאני מתרחקת, ואני עכשיו שעה בשחייה בים, ואני לא אהיה זמינה אם זה בסדר. הציפייה, ההכנה הנפשית והלוגיסטית לבואם, היו מרכז עולמי.
ואז הם מגיעים?
ואז הם מגיעים אחרי הרבה הכנות, ואני רוצה רק להגיד משהו ככה קצר שקדם לזה, כעשרה ימים לפני בועם, בית חולים שניידר עושה סימולציה, שבו יש שחקנים מעובדי בית החולים שהם משחקים את השווים. ואני שומעת את זה ואומרים לי מחר יש סימולציה, ואני הולכת לישון ואני אומרת לעצמי, בטח עובדים עליי והם חוזרים. וכל הלילה אני ככה נים לא נים. מסתבר שלא רק אני עברתי את זה, כל מי שהיה בצוות חשב שזהו, הם באמת באים. ואז למחרת זה היה רק סימולציה. אבל ההתרגשות והמקום שזה הביא אותנו להבין מה אנחנו עומדים לעבור בימים הקרובים, למרות שזה רק סימולציה, סיימנו את הסימולציה כולנו עם דמעות בעיניים. הסימולציה הייתה גם לעניינים הלוגיסטיים, כי היה שיתוף פעולה מדהים בינינו לבין הצבא, באמת צוותים שלא הכירו אחד את השני קודם, הפכנו להיות לצוות אחד, והם הגיעו, והיו שלוש פעימות שהגיעו לבית חולים שניידר. בפעימה הראשונה, אם אני צריכה לתת איזה כותרת, זה היה מקום של נחמה מתוך החור השחור שאנחנו נמצאים בו, והמציאות הכל כך קשה. התמונות המרגשות שראיתם את אוהד מונדה רץ לאבא שלו, ומשפחות אחרות מתאחדות, ושמחה בעיניים, ותחושה של משהו טוב קורה פה. ויצאנו למחרת במה שיש את המורנינג ריפורט, את הישיבת בוקר שאנחנו ככה עושים אחרי כל לילה, מספרים את ההתרגשות ואת השמחה. ואז הגיעה הפעימה השנייה, והמציאות הייתה שונה קצת. בפעימה הראשונה ראינו ילדים שהיו עם הוריהם בשבי. ואני חושבת שהמשקל של זה הוא כל כך גדול, ובפעימה השנייה היו הרבה ילדים שהיו לבד או לא עם הוריהם, וראינו תמונות אחרות, וראינו ילדים שנכנסים עם עיניים עצובות, וראינו אנשים שמקבלים את החוזרים מהשבי עם הפחד בעיניים, ועברנו לילה מאוד מאוד לא פשוט. ולמחרת בבוקר, ישיבת הבוקר נראתה אחרת לגמרי, עם הרבה דמעות והרבה תמיכה מהצוות הפסיכיאטרי, שאני חייבת להגיד, ככה, אמרתם שבית חולים שניידר, משפחת ברודש אמרה שבית חולים שניידר, ככה, בחרו את האנשים בפינצט, אז באמת בחרו, אז קודם כל זה היו רופאות ולא רופאים. החלטנו שתהיינה רופאות בצוות, וכל הצוות, גם של הרופאות וגם של האחיות, והצוות הפסיכוסוציאלי והפסיכיאטרית שניהלה את כל האירוע, פרופסור פניג, באמת כולנו עבדנו ביחד, כן. ובמקביל לתמיכה בשווים, הרגשנו גם אנחנו כצוות שכל הזמן יש לנו תמיכה, אנחנו משוחחות אחת עם השנייה, אנחנו ביחד, ואנחנו שואבות הרבה כוחות מזה.
אני עוצרת אותך לרגע כדי להשמיע הקלטה שהעברת לנו, והיא כמובן משודרת באישור המשפחה. אחת הילדות שחזרו מהשבי, היו לה רסיסים, קודם כל אתם נשארים בקשר, היו לה רסיסים בכף היד, וככה נשמעת תחלופת ההודעות הקוליות שאתן משאירות אחת על השנייה, ואני מקשיבה לילדה הזאת, וזה פשוט בלתי נתפס מה שהיא אומרת בקול הילדותי והמתוק הזה. בוא נשמע.
גילת, עכשיו, לפני כמה דקות, מרחתי קרם ידיים, ואז יוצא לי רסיס מהיד. אני אשלח לך תמונה עכשיו.
מתוקה שלי, איזה כיף לשמוע אותך, את הקול החמוד שלך. אני רואה את זה, זה כואב לך?
כבר לא. ואת יודעת שהיום אני, אמא ואח שלנו, עשינו עגילים.
המעבר אחד הזה כבר לא כואב לי. עשינו עגילים, זה...
תקשיבי, זה אחד הדברים הכי מטורפים עם הילדים. כמו שאמרתי שהערב היה כל כך קשה, הערב של הפעימה השנייה, למחרת בבוקר אתה מתחיל לשמוע את הטיפוף של הילדים הרצים במסדרונות, את הצחוק שמתחיל לאט להופיע, את הילדים שדיברו בלחש שלאט לאט מרגישים שכבר מותר לדבר. והאמירות האלה, הכל כך מטורפות, שילדה מדברת על רסיס מהיד יחד עם העגילים, ואני רוצה לספר לך עוד...
רגע, אבל אני בצער רב... נגמר לנו הזמן. Okay. השיחה עם שלושתכם מרתקת, הייתי יכולה להמשיך עוד זמן רב, אבל יש לנו חוב עצום לפרסומות. אני רוצה להגיד דבר אחד, שהערב יש אירוע של עמותת נאמני שניידר, שיעמוד בסימן תודה והוקרה לטיפול בילדים ששאבו וטופלו במרכז שניידר, ואתם גם תהיו שם, אגר ואביחי ומשפחות נוספות של דניאל אלוני וכן ואלמו גולדשטיין ויוני ודורון אשר, מעיין צין וקרן מונדר. ואני רוצה, אגר, אם את רוצה לפנות לחברים שלכם שנשארו בשבי, להגיד להם מה שאת רוצה, בפנייה ישירה, הלוואי שהם שומעים, בבקשה, בדקה שנותרה לנו הבמה שלך, עם אביחי.
כן, אני אשמח מאוד.
בבקשה.
תודה, קרן. אני רוצה לחזור שוב, אמילי, זיו, גלי, קיד, דורון, היקרים והאהובים שלנו מכפר עזה, חמשת החטופים שנשארו מאחור, המשפחות שלכם שרדו את הטבח. כולם, הם כולם שרדו, ולא רק שהם מחכים לכם, הם מלחמים בשיניים להחזיר אתכם הביתה, הם עושים הכל, הם עושים הכל כדי להחזיר אתכם, אל תאבדו תקווה, הם לא מאבדים תקווה, הם לא מתייאשים, והם יודעים שהם יחזירו אתכם הביתה.
אני רוצה רגע להגיד, מדינת ישראל לא תחזור להיות אותה מדינה לעולם אם לא נחזיר אותם הביתה. זה מסר שצריך להיות כל הזמן בראש של כולם.
העם היהודי, כעם לא יחזור להיות.
נכון.
בתוך העם היהודי. תלוי רק בם.
אני רוצה מאוד מאוד להודות לשלושתכם, אגר ואביחי ברודץ'. חיבוק גדול לכם ולילדים, אנחנו לא מכירים, אני מרגישה שאני מכירה אתכם כל כך טוב. פרופסור גילת ליבני, מי שניהלה את הטיפול של הילדים שחזרו מהשבי בבית החולים שניידר, תודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים שם, ושיחזרו החטופים במהרה, אמן. תודה רבה.
אמן, אמן.
ננשום, נלך להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 10:46 כאן בסדר יום, שלום למשה שטיינמנס, כתבנו לעיני משטרה, עדכון שלך.
שלום קרן, אחרי הבחירה של השר בן גביר בניצב אבשלום פלד לתפקיד המפכ"ל הבא, כאשר ברקע חקירה שנועלה נגדו לפני כמה שנים במח"ש בחשד שהוא ביקש מראש מועצת מטה יהודה דאז להכשיר עבירות בנייה שביצע בביתו באחד מיישובי המועצה, לפני זמן קצר המועצה המקומית מטה יהודה מאשרת שאכן הייתה חקירה נגד, חקירה על עבירות בנייה בוועדה המקומית נגד משפחת פלד, והחלק המעניין יותר שמאשר את המועצה, היא אומרת שהתיק נלקח כחלק מחקירת המשטרה ב-2015, החקירה נגד ראש המועצה דאז משה דדון, נלקח ונמצא, התיק של משפחת פלד נלקח ונמצא בידי גורמי המשטרה, ומעולם לא הוחזר לוועדה המקומית במטה יהודה.
כמה שנים?
9 שנים.
מדהים!
אנחנו, חשוב לומר, אנחנו לא יודעים, ייתכן שמאז עבירות הבנייה הוכשרו כחוק, החשד נגד פלד בזמנו היה שהוא ביקש באופן לא חוקי מראש המועצה להכשיר לו את עבירות הבנייה, התיק הזה במח"ש נסגר בהמלצה שלא למנות את פלד, אז תת ניצב לתפקיד ניצב, המלצה שרוני אלשך, המפכ"ל דאז, התעלם ממנה, זה יגיע לוועדה למינוי בכירים קרן, נראה מה היא תחליט.
טוב, הסיפור הזה עוד רחוק מאוד מלהיגמר, סיפור מינויו של המפכ"ל החדש, בחירתו של בן גביר. תודה רבה, משה שטיינמנס, כתבנו לענייני משטרה.
תודה.
אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ואנחנו תכף חוזרים. 10:52, כמעט 53, ממש לפני סיום, אומרים שלום לעמיחי שטיין, כתב התחום המדיני שלנו, בימי C של הכנסה של סיוע לעזה, כן? כמויות שלא היה כמותם, שר החוץ של צרפת, לפני זמן קצר, מציע סנקציות על ישראל כדי שתעביר סיוע לעזה.
נכון, התבטאות מאוד חריגה מצד שר חוץ של מדינה אירופית, מערבית, אפילו קרובה אלינו, כמו צרפת, שגם מאיימת לראשונה בסנקציות על ישראל, אם זאת לא תעביר סיוע הומניטרי. אז נגיד, שר החוץ הצרפתי אומר שאם ישראל לא תעביר מספיק סיוע הומניטרי אל תוך הרצועה, יש צורך אולי לשקול גם סנקציות ממשיות נגד ישראל. נגיד שלפחות על פי הנתונים של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, בימים האחרונים עברו יותר מ-700 מסעיות פנימה אל תוך הרצועה, אתמול יותר מ-400, זה שיא של כל הזמנים. אבל מה, אנחנו רואים הבוקר טענה של צה"ל, שאומנם זה הסכום של המסעיות שנכנסו, אבל חולקו רק כ-200 מסעיות. כלומר, בצה"ל מאשימים את האום, שאומנם מסעיות נכנסות, אבל הסיוע לא באמת מחולק. אגב, פנינו לתגובה לאום, אנחנו עדיין ממתינים לקבל תשובה. אנחנו רואים את האמריקנים אומרים אתמול שבינתיים ישראל עושה את הצעדים הנכונים, ובכל זאת אנחנו רואים את הצרפתים אפילו מאיימים בסנקציות. גם נזכיר, הם כתבו עליי למאמר משותף מקרו הסיסי של מצרים ועבדאללה מלך ירדן עם אותו מסר בדיוק. כלומר, גם אם האמריקנים אומרים שהכל בסדר, בעולם עדיין, או לפחות באירופה, מסתכלים איך הדברים מתקדמים בעזה, ושוב כמו שאמרנו, בצהל מאשמים כרגע את האום שהמסעיות נכנסות, אבל לא מחולקות.
עמיחי, תודה רבה על הדיווח הזה. אנחנו מסיימים את שעתנו הראשונה. תכף שעה שנייה בעד נדבר בין השאר גם עם ראש עיריית שדרות אלון דודי, וגם נחזור בזוויות כאלה ואחרות לשבעה באוקטובר, ונבדוק מה קורה גם בצפון. פרסומות, חדשות, ואנחנו תכף חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
כאן רשת בית, קרן נויבך. סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
שלום לכם, 11:06 דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום שלישי בשבוע, תכף יהיה כאן ראש עיריית שדרות, אלון דודי. אחרי זה נחזור לשבעה באוקטובר ולקרב שהיה במוצב זיקים, נדבר כאן עם אלכס מלייב, אבא של יואב, סגן יואב מלייב, שנפל שם באותו הקרב. ונגיע גם צפונה, נדבר עם שניים, אחד ממרגליות, חבר כיתת כוננות, עידו יעקובי, אנחנו מלווים אותו כאן כבר הרבה יותר מדי זמן, ואירנה מקריית שמונה, חצי שנה כבר לתוך אם זה פינוי או לחיות תחת מלחמה. הם בתוך זה, כל הזמן. כאמור, לפני הכל אומרים שלום לאלון דודי, ראש עיריית שדרות.
אלון.
היית בהפגנה אתמול, נכון? היית בהפגנה של תושבים בצומת שדרות, ואני שואלת נגד מי ההפגנה?
אין, אנחנו לא מפגינים נגד, אנחנו מפגינים בעד, בעד השפיות, בעד זה שראש הממשלה, ממשלת ישראל, שהכריזו על כך שיש שלוש מטרות, אחת להחזיר את החטופים בעזרת השם הביתה, כולל את מישל ליסנבאום, תושב העיר שלנו, בעזרת השם שכולם יחזירו הביתה. שתיים, זה היה לנצח את החמאס והג'יהאד. שלוש, זה לעשות שליטה ביטחונית בעזה. לאן אנחנו הולכים? היום הולך להיות קבינט מורחב. ואני אומר לראש הממשלה, אני אומר לשרים, לשרי ממשלת ישראל, אסור לכם, אין לכם שום לגיטימציה לכלול בכל איזושהי עסקה חזרתם של עזתים צפונה. זה אסון למדינת ישראל, זה אסון ליישובי עוטף עזה ולעיר שדרות ולכל היישובים סביבנו, וזה למעשה להפסיד פעמיים. איך מישהו מדמיין, אנחנו אחרי הדבר ההזוי הזה, שהרמטכ"ל מודיע שבכלל צה"ל יוצא מרצועת עזה, אנחנו איך שהוא אמרנו, בסדר, אז נגיד, זה גרוע מאוד דרך אגב, לא מבין איך הוא עשה את הדבר הזה, לא מבין בכלל את האמרות שלו.
הוא לא עשה את זה על דעת עצמו, לא?
אוי, נו, באמת, עכשיו התחלנו עוד הפעם על דעת עצמו. אני מזכיר לכם, את מקודם אמרת הקרב על זיקים. הקרב על זיקים שאת רוצה לדבר עליו, זה חלק מרכיב מתמונה של דבוסה של מדינת ישראל בשביעי לאוקטובר. צה"ל נכשל בשביעי לאוקטובר, אני אוהב חייל, כל חייל וחייל, ואני מתפלל להצלחתם.
כן, אבל אני באמת לא, אני תוהה אלון דודי, כלפי מי הטענה שלך? האם יש לך טענה לצה"ל, או שיש לך טענה לראש הממשלה, שאמור להנחות את צה"ל מה לעשות?
הנה, אני אומר לך, אני אומר את זה בצורה מפורשת, אסור לכל שר שנמצא היום בקבינט, לא משנה מאיזה מפלגה הוא, ואסור לראש הממשלה להחליט לאפשר לתושבי עזתים לחזור צפונה. אתם מבינים מה קורה פה? למה אין רכבת בשדרות?
אבל ידעת את כל הדברים האלה כבר כשחזרתם לעיר.
אני הייתי אצל ראש הממשלה, הוא הבטיח לי באופן מפורש, אני מצטט את המילים, לא תהיה חזרה של עזתים עד אשר החמאס יפורק. אם אנחנו נחזיר את אותם עזתים, מה זה אומר?
אבל ראש
אנחנו מחזירים אלפי מחבלים למקורות שלהם חזרה, אלון, למנהרות שלא מצאנו,
אני שואלת
למצבורי הנשק שלא
דודי,
מצאנו.
אלון דודי,
את רואה את צהל
בכלל
מצליח להילחם
להילחם וליזום פעולות בתוך אוכלוסייה אזרחית שעכשיו תמלא את צפון הרצועה.
ומי הכתובת שלך?
את מבינה מה המשמעות של להחזיר אותם לבית חנון, לבית לאיה, לסג'איה, לא יודע איפה, לכל השכונות האלו?
אלון, נראה לי שאתה צועק על הכתובת הלא נכונה.
לא, אני לא צועק קודם כל, אני זועק.
אני לא הכתובת.
לא, אני זועק ואני מנצל את האפשרות שנתת לי קרן אורבך, כי את, קודם כל, זה תוכנית חשובה ורשת בית היא כל... ואני גם ביקשתי היום פגישה עם ראש הממשלה, אנחנו צריכים לעצור את הטירוף הזה. אנחנו למעשה הולכים לפשיטת רגל, אנחנו מפסידים פעמיים, אנחנו הפסדנו בשביעי לאוקטובר, ואנחנו הולכים להפקיר, ממשלת ישראל שהיא תחליט את ההחלטה הזו, היא הולכת להפקיר כל תושב ותושבת בעוטף ובסדרות. מספיק שאנחנו סובלים,
אלון, אני חייבתי לשאול...
טראומה של שנים, מה הם רוצים?
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אוקיי, תראה באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. אנחנו לא מקבלים את החטופים, כן? ועדיין אנחנו מכניסים סי של סיוע הומניטרי לעזה, ומפנים יותר ויותר כוחות. לי זה נראה מהצד ככישלון קולוסלי, אולי אני
טועה. ברור.
של מי הכישלון הזה?
של כל המערכת.
מה זה המערכת?
אני אומר לך עוד הפעם, המערכת, הנה אני אומר לך, יש ראש ממשלה בישראל, יש שרים בישראל, למה עשו את הממשלת אחדות הזאת? כדי שצהל ינצח, כדי שמדינת ישראל תנצח את המאבק נגד האויב הזה שפשע בנו, שרצח בנו, שאנס בנו, שעשה לנו מעשים שלא נעשו במדינת ישראל לעולם.
ובינתיים נתניהו מדבר על הניצחון המוחץ, אתה מאמין?
אין ניצחון מוחץ, לא, אין ניצחון מוחץ. ניצחון מוחץ זה שבעזרת השם נעמוד בשלושת המטרות. אחת, החזרתם של החטופים בעזרת השם הביתה. שתיים, ניצחון על החמאס והג'יהאד. וריסו גם התשתיות האזרחיות שלהם, לא רק הצבאיות, והדבר השלישי, שליטה ביטחונית בעזה. איזה, מה, לאן אנחנו הולכים? אומרים לי, זה יהיה כמו יהודה ושומרון. מה הם מדברים? ביהודה ושומרון, הצבא יכול להסתובב בכל ציר, בכל מקום. כרגע אין צבא בעזה. כרגע יש חטיבה אחת בעזה, אם אני לא טועה.
יכול להיות שמצבה הבינלאומי של ישראל כל כך גרוע אחרי חצי שנה, שישראל לא יכולה לעמוד מול הדרישות. כך זה נראה. שוב, אני לא יושבת בישיבות הקבינט, אבל זה נראה, כן, שאנחנו נותנים כאן שורה של ויתורים, בלי לקבל תמורתם שום דבר, בעיקר לא את החטופים.
זה יותר גרוע. בזבזנו חצי שנה שמזמן היינו יכולים להיות ברפיח. מזמן היינו יכולים לעשות פעולות הרבה יותר משמעותיות, ואני מבין שלהגיד לנצח את החמאס זה אמרה כללית, אבל כרגע, עם מה אנחנו יוצאים בסוף? עד כרגע, תראי, כרגע אנחנו בלי צבא בתוך עזה, כרגע אנחנו עם תושבים פה. בוא, אני רוצה להסביר לך את היום
החיים
שלנו.
איך נראים החיים של תושבי סדרות עכשיו?
בהולד.
מה זה בהולד? מה זה אומר בהולד?
בהולד, אני לא יכול לקיים אירועים, כי אני אסור לי לכנס 100 אנשים מחוץ לבניין, רק 300. אני כל היום צריך להיות עסוק בהבטחה של כל, עם המאות חיילים מסדרות. אנחנו מתעסקים עם כל הפוסט-טראומה, עם הפערים העצומים בחינוך, ונוסף על זה גם, הנה, אקריא עוד ספוילר, שאותה ממשלה שהכריזה על 18 מיליארד לפני חודשיים, ובישיבה חגיגית אנחנו נבנה את העתיד האזרחי של האזור, הולכת לעלות ביום ראשון החלטת ממשלה שהולכת להיות בלי כלום.
מה זאת אומרת בלי כלום?
בלי כלום. כלומר, נשקם את הבתים שנרסו, נסדר את הכבישים שנרסו, אבל אין כסף. אין כסף, לא יהיה תוכנית רב שנתית בחינוך, בתעשייה, בתעסוקה, בפוסט טראומה, בקהילה, כל הדברים האלה לא הולכים לעלות בהחלטה.
כל הדברים האלה צריכים תקציב נוסף. לאשרר
את ההוצאות של של המענקים והדברים האלו. הולכים לקצץ מ-18 מיליארד ל-6-7 מיליארד.
רגע, אני רוצה להבין. הייתה החלטה או רעיון או כוונה או הצהרה שאתם תקבלו עכשיו 18 מיליארד כדי לשקם את העוטף? אוקיי, הכסף הזה היה צריך להגיע מה דרך תקומה, בדרכים אחרות? איך זה היה אמור?
לא, פשוט מאוד. עכשיו אומרים שיש יועצים משפטיים וכל מיני דברים שאומרים, לא, יש בעייתיות להגדיר את החבל, לא להגדיר את החבל. קיבלתם מנדט תקומה לשקם ולא לפתח. תדעת, אני כאילו עומד פה. ודעת מה, האמת, קרן? לא רוצה לדבר על זה. זה פחות מעניין עכשיו. כי בסוף, אם העזתים יחזרו צפונה, וצהל ימשיך, והרמטכ"ל ימשיך לספר לנו סיפורים, וסליחה, אני מאוד מכבד את הרצי, הוא היה אצלי בבית. אבל אני לא מבין משפט של בן אדם שאומר, רמטכ"ל שאומר, שהצבא מספיק חזק כדי להתמודד עם ההשלכות של עסקה כזו או אחרת. הצבא לא היה מספיק חזק בשביל לאוקטובר.
20 שנה,
אלונה, אתה נגד העסקה עכשיו?
מדבר על זה שאנחנו מדינה חזקה, שאנחנו יודעים לנהל את החמאס, שאנחנו יודעים לנהל פה את הסכסוך.
אלון, אני חייב, אלון דודי, אתה נגד העסקה עכשיו?
אני בעד העסקה, ואני בעד אם העסקה כוללת הפוגה מסוימת, אם העסקה מאפשרת איזה שהם, נגיד, יגידו שהם רוצים לקחת עכשיו 50 אלף באמת אנשים שנזקקים שם בעזה ולשים אותם במתחם, מתחם שהוא מתחם מאוד מאוד מוגדר, אבל עכשיו מה שנקרא, יאללה, בוא לפרק את הכל. אז למה עשינו את זה? איך אפשר להביט? את יודעת, כל מה מדברים על, 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 על הקורבנות. את יודעת שיש 2,000, כל כך הרבה משפחות שאיבדו את היקירים שלהם, שנרצחו, שנטבחו. על מה, על, על מה נלחם אותה חייל או חיילת שנהרגו, שנפלו על קדושת השם במלחמה? על מה? על זה שניצא משם בלי ניצחון? על זה שנאפשר להם לחזור ולחגוג ולכנס עכשיו עוד מעט? אני אומר לך, תראי את זה.
אלון דודי.
מה השלב הבא יהיה? עוד מעט יבקשו גם ניתן חסינות לעניה וניתן חסינות לסינואר.
כשראש הממשלה אומר שיש תאריך לכניסה לרפיח, אתה מאמין לו?
אני לא עוסק עכשיו בתאריך של רפיח.
לא, כי ראש הממשלה מפמפם את זה כל הזמן, כאילו שזה הולך לקרות.
אני אומר לראש הממשלה, וביקשתי, התקשרתי למנכ״ל המשרד שלו, וביקשתי פגישה היום איתו, אני רוצה שיסתכל לי בעיניים, אותו נתניהו, שמתי שלפני שפתחנו את בתי הספר, הוא אמר לי בצורה מפורשת, אין ולא יהיו עזתים בצפון הרצועה, עד שננצח את החמאס, עד שלא יהיה נשק שם, עד שלא יהיה מחבלים. אחרי זה אפשר לשקם אזרחית. אבל אל דבר איתי על רפיח. אתה נבחן היום בהחלטה היום של הקבינט. אם אתה תוביל החלטה, ואני אומר את זה לא רק לנתניהו, אני אומר את זה גם לגנץ ולאיזנקוט ולחילי טרופר ולגלנט וליריב לוין ולישראל קאץ ולמירי רגב ולאבי דיכטר ולכולם. תסתכלו לנו בעיניים, אתם 20 שנה, הילדים שלנו 20 שנה סבלו סבל נוראי, אין משפחה בעוטף שאין ילד בלי פוסט טראומה. אתם אחראים על השביעי לאוקטובר, אל תהרסו לנו את העתיד. אם אתם תתירו היום, אני אומר לך, אם הם יתירו היום את העניין הזה של החזרת העזתים לרצועה, זה הפסד שני, זה השביעי לאוקטובר הבא שלנו, כי הוא למעשה יאפשר לחמאס לבנות ולעשות את מה שהם עשו לנו פעם שנייה.
ראש עיריית שדרות, אלון דודי, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר, אנחנו כמובן
נמשיך לנקוף. אני מאוד מודה לך על האפשרות הזו שבאמת נתת לי להשמיע את הדברים, ואני מקווה שהם שומעים אותי. אני מנסה עכשיו לדבר עם כל שר ושר, ואני אומר גם לאלה שלא עונים לי, זה לא הזמן, זו האחריות שלכם.
אוקיי.
תסתכלו על הילדים שלי, על הילדים של האנשים שגרים פה, על המשפחות השכולות, על כל מי שיקריב פה. אתם תהיו אחראים, אם אתם היום תתירו את הדבר המטורף הזה לעזתים לחזור צפונה, אנחנו הפסדנו את המלחמה הזו.
אלון דודי, ראש עיריית שדרות, תודה רבה לך. תודה. אחת עשרה וכמעט 19 דקות, אנחנו חוזרים בכל פעם מחדש לאירועי השבעה באוקטובר, אם זה בקיבוצים ואם זה בבסיסים, במוצבים הצבאיים. אחד המקומות שהיה בו קרב הוא מוצב זיקים. נגיד שלום עכשיו לאלכס מלייב.
היי, שלום.
אבא של סגן יואב מלייב, שנפל בשבעה באוקטובר, בקרב במוצב זיקים.
אני אתקן, המוצב שיואב נלחם בו, הוא מוצב יפתח, הוא נמצא במרחב זיקים. במרחב זיקים בעצם ליד החוף יש שלושה בסיסים, שאחד מהם זה יפתח, הוא מחנה רב יחידתי, שיש בו מפקדת גדוד 77 יושבת בו, יש בו חמל של תצפיות, ויש בו מתקן רגיש.
אוקיי, האמת שזה קצת מבלבל באמת, כי אנחנו כמה פעמים דיברנו על הקרב הזה, וחלק קראו לזה זיקים. אתה אומר, המוצב עצמו שבו יואב היה, ובו הייתה גם נעמה בוני, שהבאנו את הסיפור שלה באמצעות אימא שלה בשבוע שעבר, וכך גם הגענו אליכם, זה יפתח. אז תודה על התיקון, אבל עכשיו בוא נדבר באמת על יואב עצמו. מה הוא עושה בצבא בעצם?
יואב בעצם מחליט להתגייס למסלול קרבי לקצונה יהודית בחיל התקשוב. במסלול בעצם שבסוף שנה וחצי של מסלול מורכב, מקצועי, פיקודי, הוא אמור לסיים את המסלול ולהיכנס ולהיות סגן קצין קשר בגדוד כלשהו. וזה בעצם מה שהוא מחליט לעשות. אני כן רוצה להגיד שהוא מחליט לעשות את זה על אף בעיות בריאותיות שיש לו, ובכמה הזדמנויות אומרים לו, יואב, יהיה לך קשה, יהיה לך מורכב, יש לך כאבים, תוריד פרופיל, והוא ממש מתעקש לא לעשות את זה, ולעבור בעצם מסלול קשוח, ולסיים אותו כחניך למופת.
ואז שואלים אותו לאן הוא רוצה להגיע.
ואז שואלים אותו כחניך למופת, לאן הוא רוצה להגיע. האמת היא שהוא כל השלמה מדבר איתנו עם ההורים ואומר, תשמעו, אני ממש מפחד להיות מצטיין, כי מצטיינים ומופתים משאירים אותם להדרכה ואני רוצה להיות בגדוד. אבל זה יואב. אז הוא נבחר כמצטיין למופת, ושואלים אותו לאן הוא רוצה להגיע, הוא אומר, אני רוצה להגיע לגדוד 77. כשהוא בא ליחידה, החיילים שלו מספרים לנו שממש מופתעים, כי מבינים שהולך להגיע מישהו שהיה מצטיין, והם שואלים את עצמם למה הוא מגיע ל-77, אז גדוד שריון, אף אחד לא רוצה להגיע לגדוד שריון. והם שואלים אותו, יואב, למה אתה פה? היית יכול לבחור כל דבר אחר. ויואב עונה להם בפשטות אופיינית, בגלל שתי סיבות. אחת, בגלל שאני רוצה להגיע למקום שאף אחד לא רוצה להגיע אליו, וגם לשם צריכים אנשים טובים. והסיבה השנייה, כי פה זה הכי מורכב, פה זה הכי קשה, פה אני אלמד הכי הרבה. גם מהאתגר הפיקודי וגם מהאתגר התקשובי. לטפל בטנקים במערכות הקשר שלהן, זה הכי מורכב שיכול להיות בשטח.
קח אותי לשבעה באוקטובר, ליתר דיוק לימים שלפני השבעה באוקטובר, מבחינתכם ומבחינתו.
אז מבחינת יואב, בסוכות בעצם אנחנו בדילמה, ליואב יש עוד שלושה אחים, אחות בת 17, תליה, אח בן 12, אבנר, ואח בן 7, הראל, שני הורים וחברה שקוראים לה עינב. ומאיה ואני ככה מתלבטים לגבי היציאה לחופשה, כי אנחנו יודעים שהוא הולך לחזור בסוף השבוע של סוכות, ואנחנו מתייעצים איתו, אנחנו ממש מתייעצים איתו, והוא אומר לנו, תיסו, בבקשה תיסו, מתחנן שניסע ולא נשאר, לא חלקית, אלא תיסו כולם, תדאגו לאחים שלי. ואני רוצה לדאוג פה לחיילים שלי, אני רוצה לדאוג פה לגדוד, לאמצעים שלו, אני רוצה לשמור על החיילים, אני רוצה לגבש את המחלקה שלי, מאוד מאוד מסור ומאוד מאוד קשוב למקום שבו הוא נמצא. ואנחנו בלב מלא מחליטים שאנחנו נוסעים, ואנחנו ממש מרגישים שהוא צמח בצורה בלתי רגילה, כאילו הוא תמיד היה בוגר ואחראי, אבל היה משהו בדברים שהוא אמר ובאופן שהוא אמר אותם, שנתן לנו תחושה שוואו, הוא עשה מהלך שלם של צמיחה והתבגרות מאוד משמעותית. אז אנחנו בחול, והוא כאן, יוצא לחופשה ומבלה בסוף השבוע אצל כולם, ממש, כאילו אצל החברים, ויש לו מגוון, ועם החברה והמשפחה, ויש לו סוף שבוע מלא וכיפי, וכשהוא חוזר בעצם לגדוד, אז הוא, יש לו קצין קשר שקוראים לו איתי, ואיתי בחופשה, ויואב נשאר בעצם אחראי על הקשירות של כל אמצעי הקשר, וזו תקופה מורכבת של המון הפרות סדר על, mm-hmm. על הגדר, מי שעוד זוכר את התקופה הזאת.
כן.
שהיו הפרות סדר על הגדר, והגדוד נמצא, פלוגות שלו נמצאות על הגדר, וקצין הקשר הוא דמות מאוד משמעותית וחשובה, הוא צריך לוודא שהתווך המבצעי עובד כל הזמן. אז באמת הוא עובר תקופה לא פשוטה, מקצועית ופיקודית, ויש לו איזה עניין כזה עם איזה ארבעה טנקים שהמחשב שלהם תקול, הוא חייב לתקן אותם, הוא חייב לתקן אותם, הוא מספר לנו את זה ככה בימים עד יום שישי, שמצב רוח שלו ירוד כי הוא עוסק בזה, והוא לא מכיר את זה, אבל הוא נחוש, והוא עובד קשה, והוא משגע את כולם. עד שביום שישי בלילה, אחרי ארוחת שבת, הטנק הרביעי מתוקן, והוא הולך לישון מאוחר בלילה.
ואז שבת, 6:30 בבוקר.
נכון. ואז בעצם שבת 6:30 בבוקר, גם אנחנו מתעוררים בבית שלנו, בציית אונו, אנחנו מתעוררים לכל האזעקות. יואב כותב לנו ולחברה שלו בערך באותו זמן, ב-6:45. הוא כותב לנו, יש לנו גשם סגול, אני במרחב מוגן, ומרגיע אותנו. ומאז בעצם אנחנו לא שומעים ממנו כלום. אנחנו מנסים, עם כל מה שאנחנו מכירים, ומנסים אותו, ואנחנו לא שומעים, ובראש שלנו הוא נלחם. או נמצא באיזושהי פעילות שמחייבת אותו בעצם להיות בלי טלפון. וב9 בערב אנחנו מחליטים להתקשר למוקד של בית החולים. אומרים לנו שהוא הגיע לבית החולים, ושנבוא, שהוא הגיע למיון ושנגיע. אז מצד אחד יש אבן שיורדת מהלב, כי אנחנו מבינים שהוא בארץ, וזה... אז כבר הבנו שיש חטופים.
כן.
ואף אחד לא יודע מה קורה, לא בפיקוד ולא באפטר, ושום דבר לא ברור. ובמחשבה שלנו הוא בעצם פצוע מורכב, ואנחנו נוסעים לבית החולים. ואחרי כמה שעות מחליטים בבית החולים, מנהל בית החולים, והקצינה האחראית שהייתה שם, זוהר, להודיע לנו שבעצם יואב לא שרד את המתקפה, והוא הרוג.
ומאז, אני פשוט עושה את השיחות האלה עם כל כך הרבה הורים, ואני יודעת שאתם אוספים את המידע. נכון?
נכון.
עוד פרט ועוד פרט כדי להרכיב את תמונת הבוקר הזו, ממי ששרד. אז מה אתה יודע על מה שהוא עשה שם?
אז מה שאנחנו יודעים, יום אחרי זה, בעצם בראש שלנו המסר האחרון שקיבלנו ממנו, אני במרחב מוגן. ובאמת הדברים היו מאוד מאוד לא בהירים, ויום למחרת מגיעים אלינו קצינת הנפגעים של חיל התקשוב וקצין מחיל השריון, ואומרים לנו, תקשיבו, הבן שלכם היה גיבור, והתנהל והתנהג כקצין וג'נטלמן למופת. ואנחנו משתעים, כי אנחנו לא יודעים מה קרה, ובעצם אחרי כמה שבועות, של, אני אגיד, תפעולים והבנה של מה שקרה, אנחנו מקבלים תמונת מצב ביחד עם מי שתחקר באופן רשמי, עם הסמחת, עם קרן, שהוא בעצמו, עם סמחת שבע, שהוא בעצמו נפצע באותו יום. וכשהוא חוזר מהפציעה, אז אנחנו בעצם יושבים ביחד ומנתחים ביחד עם, עם קצינות הנפגעים את מה שקרה, ומה שאנחנו יודעים, גם מעדויות של אחד ששרד את הקרב הזה, ועוד מחיילים שהיו עם יואב, שיואב בעצם מתעורר בבוקר לאותה תופת, הוא קופץ ביחד עם בערך 50 חיילים וחיילות למרחב מוגן שהוא פתוח ליד מגורים. יש לו שם שלושה צוערים שנמצאים איתו, שמסופחים אליו מחיל התקשוב, והוא אומר להם להישאר במיגונית ולשמור על החיילים, הם עם נשק, ולא לרוץ אחריו לשין ג' לשער. אנחנו מניחים שהוא יודע שיש חדירה של מחבלים, כי הוא קצין תורן באותו בוקר, וב-6:30 בבוקר בערך, חמלת הצפיות, ביחד עם קצין האגם של הגדוד, מבינים ורואים בתצפיות שיש חדירה המונית של מחבלים, מאות מחבלים, מודיעים לפלוגות, הפלוגות מתארגנות, וככל הנראה, גם יואב מקבל את ההודעה כקצין קשר, אז הוא מבין, או קצין תורן, הוא מבין שיש חדירה לארץ. הוא גם מבין שנעמה נמצאת בשער, הוא הציב אותה, הוא קצין תורן, הוא יודע. וגם החומר הסודי, המצפינים והנשק נמצאים בעצם ממש ליד השער. יואב וגבריאל, שהוא מק גולני, רצים לשער, אליהם מצטרפים עוד ארבעה, נתנאל יאנג, אילי בר שדה, עידו הרוש ויובל בן יעקב. עידו הרוש ויובל בן יעקב קופצים בעצם לשער שהם לא על מדים, הם על פיג'מות, הם חיילים של חפק המגד. המגד בעצם באותו בוקר נוסע לכוננות עם שחר, חלק משגרה, ולא נמצא בבסיס, והוא נלחם כל היום ביישובים. ויש... בעצם נעמה, יובל, עידו, נתנאל, אילי, גבריאל ויואב נמצאים בשער. הם נתקלים, איך שנגיעים לשער, כנראה, ככל הנראה, היקף של 12 עד 15 מחבלים שיוצרים איזשהו שטח השמדה באזור של השער, מעמדות שולטות, והחבר'ה האלה בעצם משיבים אש בערך כשעה. יואב, לטבע הדברים, קצין תורן, צריך לנהל את האירוע, וזה מה שהוא עושה. גבריאל מספר לנו שכשהם הגיעו לשם, אז איך שהם רצים לכיוון השער, בעצם יורים עליהם, גבריאל נפצע ברגל, ומשיבים אש, ויואב אומר לו, אחי, אתה מכונת השמדה, בוא נעשה את זה ביחד. נותן גם מוטיבציה. אגב, אני חוזר שנייה למיגונית הפתוחה, שם אחת החיילות שעבדה איתו כל השבוע לטנקים, על אותם ארבעה טנקים, מספרת לנו שמסתכל עליה ואומר לה, תקשיבי, את יודעת איזה משמעות יש עוד ארבעה טנקים שעבדת עליהם במשך השבוע, עכשיו על הגדרות שיכולים להילחם, והיא מחזירה לו ואומרת לו, לא יואב, אתה עשית, ואומר לה, לא, את עשית, ואל תשכחי את זה אף פעם. את תיקנת ארבעה טנקים, וזה סופר חשוב עכשיו ללחימה. הוא מעודד, הוא נותן מוטיבציה לחבר'ה שלו. ואחרי כשעה של קרב יריות ממושך, שבמהלכו גם נעמה משבוע שעבר שדיברת איתה, מסריטה ודואגת לזה שאנשים ידעו מה קורה איתם, בעצם הם הורגים חלק מהמחבלים, וחוץ מגבריאל ששרד, כולם בעצם נהרגים בשער.
כולם נהרגים בעצם בשער בהגנה על מוצב יפתח. זה בעצם מה שהם עושים.
לגמרי, לגמרי. השעה שאנחנו מבינים שהיא קריטית. קריטית ל...
אחרי שלושה שבועות אתם מקבלים את החפצים שלו, ומצאתם פנקס שהיה אצלו מהטירונות.
נכון. יואב, אני אגיד שהוא אדם כותב, הוא גם כותב שירים, וגם שר אותם, וגם מנגן, וגם המילה הכתובה יש לו משמעות בעיניו, הוא כותב המון. ואנחנו בעצם מסתכלים על החפצים שלו, ובפעם השנייה שאנחנו מסתכלים, אנחנו מעלים בפנקס, בפנקס הכיס שלו. זה פנקס שהוא קיבל בתירונות של המסלול היהודי לקצונה קרבית, ובתוך כדי הסתכלות, אנחנו פתאום מגלים שיש כתב חלש בגב של העמוד הראשון. וכשאנחנו בוחנים את זה לעומק, אנחנו רואים בעצם שזה מסר שיואב כותב בדקות האחרונות שלו, לפני שהוא הולך.
בדקות האחרונות של חייו?
כן, ממש כך.
ומה כתוב שם?
הוא כותב כך, 20 דקות הטובות בחיי, הגענו עד פה בזחילה, נפצעתי ויש מתח עכשיו, חושב עלייך או עליך ולחשוב כל המסע, אני אוהב אותך או אותך. כשאנחנו מקבלים את הדף בחזרה, אנחנו בעצם רואים שבדף הראשון שלא שמנו לב בהתחלה, אלא בראש העמוד, כתוב בכתב חלש, זה עקום, אבל הכי יפה בעולם. כתוב צד שני. כאילו הוא בעצם דואג לזה שכשנפתח את הפנקס, אז אנחנו נראה את העמוד הראשון, ושנהפוך את הדף. עשינו על זה קצת חקירה בשביל לפענח את הכתב יותר ולהבין מה הוא כתב.
כדי שתקראו את המילים האחרונות שלו, שתבינו שהוא כתב לכם את זה.
ממש ככה. כן, ממש ככה. ואנחנו, את יודעת, אנחנו מנסים אחרי זה להבין מה היה כל כך טוב בדקות האלה.
ויש תשובה?
אנחנו מאמינים שכן. אנחנו מאמינים שכן, אני אחבר את זה לעוד משהו שיואב כתב, שהוא מאוד משמעותי בעינינו. באותו פנקס, בגב של הפנקס, אנחנו רואים שיואב דחף פתק שהוא כתב לעצמו, להסתכל כשקשה, לעצמו. הוא כותב שישה משפטים, שמבחינתנו משפטים של חוסן ושל מנהיגות ושל הסתכלות על קושי ומה עושים איתו ואיך יוצאים ממנו, והוא כותב ככה. ראש מורם, להיות הכי טוב, לעבוד דוגמה, לחתור למגע, להתאפס וסוויץ' במוח, לטרוף ברבק. אנחנו מאמינים שכשיואב עובר את הבוקר הזה, ומבין שה-80 חיילים שנמצאים במוצב, גם החיילים שקפצו למיגונית הפתוחה, וגם החיילים שנמצאים בחמל התצפיות, מישהו צריך להגן עליהם, ובכל מקום שאף אחד לא רוצה להיות. יואב שם. ואנחנו מאמינים שגם בגלל שהקרב הזה הוא על הכתפיים של שבעת החיילים שנמצאים שם, וההגנה על המחנה היא עליהם, ויואב מתעודד ומעודד, ואנחנו רואים את הטלפון שלו אחר כך עם השיחות שהוא עושה לקצין האגם ולדוקטור שיבוא עם, עם התאגד ויפנה פצועים ועם נעמה ועם עידו שנמצא שם ועם גבריאל שנמצא לידו, והוא מרגיש תחושת מלאות ומימוש ייעוד ברגע הקריטי הזה. מוצב משטח לא נכבש, הוא מוצב משמעותי שלא נכנסו אליו, כן. שלא חדרו אליו, כן. והחיילים כולם שלמים.
אלכס, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. אלכס מלייב, אבא של סגן יואב, שנפל בשבעה באוקטובר בהגנה על מוצב יפתח, ושלחת לנו מקודם, ואנחנו נחתום את השיחה, אמרת שהוא ניגן, קטע נגינה בגיטרה של יואב. תודה שסיפרת לנו.
תודה רבה לכם.
תודה ששיתפת אותנו, תנחומנו מעומק הלב לך ולכל המשפחה. תודה רבה.
תודה.
בגיטרה של יואב מלייב, זיכרונו לברכה, סגן יואב מלייב, שנפל בקרב בשבעה באוקטובר בהגנה על מוצב יפתח. אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. כאן בסדר יום, שלום לאירנה.
היי.
מה שלומך?
מה שלומך? צ'יפס עלייך. ככה הילדים שלי אומרים.
צ'יפס עלייך, לא שמעתי את זה כל כך הרבה זמן. אז חזר צ'יפס עלייך?
תשמעי, כבר שנתיים הם משתמשים בזה.
אוקיי, בסדר, למדתי משהו. כבר היה טוב לדבר איתך. אבל הסיבה שאנחנו רוצים לדבר, אנחנו מדברים איתך כאן כבר זמן, בעצם מאז תחילת הדבר הזה שנקרא מלחמה בצפון, את תושבת קריית שמונה.
חצי שנה, כבר מטורף.
איפה את עכשיו?
אני לפני חודש, אנחנו עזבנו את מלון ואני הזכרתי דירה בנהריה.
אחרי שהייתם במלון?
ארבעה חודשים.
כי אי אפשר כבר יותר להיות במלון?
בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, זה כבר הגיע למצב ש... זה סיר לחץ שעמד להתפוצץ, אבל כאילו היו פיצוצים קטנים פה ושם במהלך כל ארבעה חודשים האלו, אבל כאילו זה עמד להתפוצץ כבר. אני לא יודעת עם כמה ילדים, אבל אם אני בא, שאני באתי אליהם ואמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לעשות את זה, אז הם אמרו, אמא לכי על זה. שבהתחלה, שרק עברנו למלון, אני הצאת להם את זה אחרי יומיים. כי את יודעת, יומיים את מרגישה סבבה וכיף לך, ואת פתאום את נושמת, אין לך את הפיצוצים על הראש, ואת נחה והכל, אבל אחר כך את מתחילה להבין שהמציאות הזאת שנקראת לחיות, לגור בבית מלון, זה לא מציאות.
סגרת לגמרי את הבית בקריית שמונה?
כן, סגרתי לגמרי. התקינו לי חלונות וטריסים יומיים לפני שאני עזבתי, ואז יכולתי להבטח את הבית בצורה, את יודעת מה זה להבטח, כאילו הבית פשוט סגור, ולפני זה לא היו לי חלונות.
כי הבית נפגע, כן.
נכון, כי הבית נפגע.
זה מה שנקרא תקציר הפרקים הקודמים.
נכון.
ויש מחשבות על מה קורה הלאה? לחזור או לא לחזור, זה אופציה בכלל. יש איזשהו כיוון, איזשהו מסלול שאת מסרטטת לעצמך ולילדים בראש?
זה אחד מהדברים שאני התחלתי להתחרפן באמצע השבוע שעבר, שהתחילו לעלות כל מיני כתבות וכל מיני דיבורים על זה, ששנת הלימודים לא תיפתח בצפון, בראשון לתשיעי. ושהתחילו לדבר על למצוא אלטרנטיבה אחרת, לנסות לגבש את כל הילדים של נגיד שלומי, אנחנו, ועוד כל מיני מקומות כאילו קצת יותר גדולים ממושבות הקטנות, ולאחד אותם באיזשהו מתחם. ואני אמרתי, אוקיי, יש לי שני ילדים, אחד עולה ליוד ב' ואחד עוברת לתיכון של חינוך מיוחד, שגם, ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה? מה אני עושה? איך, מה, איפה? זה לא כזה פשוט לעשות תוכניות ברגע האחרון. זה תוכניות שצריך לעשות מעכשיו והלאה, ואין לנו מושג מה, אם את יכולה לעשות את התוכניות, כי את נמצאת במציאות שאמרו לך, אוקיי, סוף פברואר, סבבה, הרגשנו שאין מצב שאנחנו חוזרים סבבה, יריחו את זה עד יולי, סוף שנת הלימודים, אבל עכשיו ההרגשה שהפינג פונג ממשיך. שאנחנו פשוט כאילו מדינה אחרת לחלוטין, צפון.
אז זהו, רציתי לשאול אם את מרגישה שיש מישהו שרואה אתכם, שחושב עליכם.
אני חושבת שהאנשים היחידים שרואים אותנו, זה ממועצה, זה מעירייה שלנו, זה כל אנשי עירייה, ואביחי ואופר, וכל מי שנלחם עלינו, אפילו מנהל של הבית ספר של הבן שלי, הוא נלחם בוועדה, והוא שלחו לנו את הסרטון הזה, ואנחנו פשוט אמרנו, לא כל הכבוד, בראבו. הם מנסים לעשות כל מה שהם יכולים, אבל הם, יש להם קול, נכון, יש להם קול, יותר משלנו. הקול שלהם שומעים אותם, אבל הוא באיזשהו שלב, עד הפסגה הוא נבלם, הוא נעלם, הוא התעדע. וזה מה שאנחנו מרגישים, שאנחנו אוויר. וזה לא הרגשה רק שלי, ואת יודעת מה הכי כואב לי? אני עברתי לצפון לפני 4 שנים, ואמרתי, אוקיי, מקום מקסים, פה אני הולכת להישאר עד יום האחרון שלי, לא זזה מפה. והרבה אנשים, באמת, הרבה אנשים באו ועשו את הפרויקט של חדש אצלנו בכפר, בקריית שמונה של היובלים, והביאו הרבה אנשים, ובאמת באו אנשים אפילו מהמרכז.
הם יחזרו? כמוני. הם יחזרו?
אז אנשים התחילו לדבר שלא.
שלא יחזרו.
אנשים התחילו לדבר שלא.
תגידי, אירנה, לפני שאנחנו נפרדות, את יודעת איפה את עושה את ליל הסדר?
אני יודעת שאני בהתחלה רציתי לעשות את זה עם הילדים, ואמרתי להם, למרות שההסדר אצלי עם הגרוש, סדר, כאילו, פסח איתי, איתו וראש השנה איתי, אני אמרתי להם בהתחלה, לא, אתם עושים את זה יחד איתי, אבל לאור המצב, אני אמרתי, עדיף שאתם תיסו לאבא למרכז, ואני לא יודעת, אני אסתדר איזשהו, לא יודעת מה אני אעשה.
אירנה, אני מאוד מודה לך שאת ממשיכה לדבר איתנו. אני מקווה מאוד שמישהו שומע את זה, כי חוסר באמת הייאוש ממה שאתם מתארים הוא בלתי נתפס, והעובדה שאף אחד לא חושב אפילו על לתת מענה.
כלום, זה כלום, זה פשוט, את מבינה, מתייחסים אלינו כמובן מאליו.
אירנה, בוא נסכם, אנחנו חייבות לסיים, כי אנחנו חייבת לעבור לפרסומת, אבל אנחנו נדבר כאן שוב, אנחנו נחזור אלייך, אנחנו מלווים אותך ואת מלווה אותנו. אני מקווה חזרה הביתה. תודה רבה, אירנה.
תודה.
מפונה מקריית שמונה, עכשיו בנהריה, עכשיו פרסומת ותכף חוזרים. חזרנו, וממש לפני שאנחנו מסיימים, וזה תכף קורה, רובי אמרשלג עם נפילות בצפון ללא הזכה. רובי, כתבנו בצפון?
כן, לפני ממש דקה, שתי דקות, נשמעו כמה פיצוצים בצפון רמת הגולן, מהאזור שבו אנחנו נמצאים כרגע בקריית שמונה, זיהיתי לפחות שלוש נפילות בשטח פתוח בצפון רמת הגולן, לא קדמה לך חזקה, רק נציין שהבוקר הזה נפתח במתח לכיוון הגליל המערבי, נשמעו דקות בשלומי ויישובים נוספים בסביבה, הרקטות נפלו בתוך שטח לבנון.
רובי אמברשלג, תודה רבה לך גם על העדכון הזה, אתה כמובן תמשיך ותעדכן בהמשך תוכניותינו כאן בכאן רשת ב'. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לעורכת רבית לוי דמסקי, המפיקות היו דנית שוקון ידידיה ואביטל פיקובסקי, בדיגיטל יולי אמיר, שחר מעודד, משי אל מקייס ואני לוי, על ביצוע טכני היה יוראי פיקר. תודה רבה לכם שהייתם איתי בשעתיים של סדר יום, מחר תהיה כאן ליאת רגב, אני אחזור ביום ראשון, מיד אחרינו יומן הצהריים עם אסתי פרז. עד אז, תשמרו על עצמכם, כן, תשמרו על עצמכם, איפה שאתם נמצאים, להתראות.